טוב, סיימנו פחות או יותר את עניין האוקימתות, ומה שעמד בבסיס התמונה שסרטטתי שם, היה שהגמרא בעצם יוצאת מנקודת מוצא, שכשהמשנה מביאה מקרה, או המורה הקדום, לא משנה, מביא מקרה, ההנחה היא שהוא בעצם בא לומר לנו עיקרון כללי. לא דין על מקרה מסוים. והמקרה הוא בסך הכל ביטוי לעיקרון הכללי. ואז כאשר מתעוררות לנו כל מיני שאלות שלא קשורות לעיקרון הכללי, אלא למקרה המסוים שבו בחרנו, דרכו בחרנו להדגים אותו, אז אנחנו עושים אוקימתות. זאת אומרת, אז האוקימתות בעצם באות להסביר למה המקרה הזה מדגים את העיקרון הכללי. אבל העיקרון קיים בלי קשר לאוקימתות. כן? הדוגמה של עבד שאני מקנה את הגט לאישה על ידי זה שאני מניח אותו ביד העבד שלה, אז זה בא ללמד אותנו את העיקרון הכללי שהעבד שייך, העבד נחשב כחצרה של גבירתו. נכון שכדי שהוא יקנה עבורה, לא מספיק שהוא יהיה חצרה, צריך שהוא יהיה חצרה משתמרת לדעתה וחצר לא מהלכת, אז הוא צריך להיות גם כפות וגם ישן וגם אני לא יודע מה חיגר. אבל כל הסיפור הזה נחוץ, רק כדי שאנחנו נוכל ללמד את, להגיד שההלכה היא שהוא קונה עבור גבירתה. אבל עצם זה שהוא חצרה, זה נכון גם אם הוא לא כפות ולא ישן כל עבד. ולכן כאשר אנחנו מדברים על עבד באופן כללי, אז החידוש שאותו אנחנו באים להשמיע, הוא חידוש שנכון בכל עבד. לאו דווקא בעבד כפות וישן. אלא מה? יישמנו את החידוש, או ביטנו את החידוש הזה על ידי הדוגמה של קנייה, של קניין חצר. אבל בדיני קניין צריך שגם החצר לא תהיה מהלכת ותהיה משתמרת לדעתה. אז לכן עשינו את זה בכפות ובישן. אבל האוקימתא לא בא לסייג את החוק הכללי שאותו אנחנו באים ללמד, שהעבד הוא חצר של אדוניתו. האוקימתא רק באה לומר שהדוגמה הזאת של הקניין מדגימה את הרעיון הכללי שהעבד הוא חצר, רק במקרה שהעבד הוא כפות וישן. האוקימתא באה לצורך הדוגמה, אבל היא לא נוגעת לעיקרון הכללי. וזה בעצם הרעיון, הראיתי את זה בשלוש הסוגיות שליוו אותנו בדיון הזה. מה שאני רוצה עוד לעשות רק, מה שאני ממשיך הלאה, זה לדבר על משהו שבעצם כבר נגעתי בו בסמסטר הראשון, וזה, אז למה בעצם הגמרא לא אומרת את העיקרון הכללי, אלא תמיד בוחרת, או המשנה, אלא בוחרת תמיד לבטא את זה דרך מקרה פרטי. מקרה פרטי שמדגים, אמרתי שזה קשור לשתי צורות חשיבה משפטיות. יש צורת חשיבה פוזיטיביסטית, שבעצם מניחה שיש כללים משפטיים גורפים, והמקרים הפרטיים שבאים לבית המשפט הם מקרה פרטי של החוקים הכלליים. ומה שאני צריך לעשות, או תפקידו של השופט, הוא בעצם לגזור את ההוראה למקרה הפרטי שבא לפניו, מתוך החוקים הכלליים שמופיעים בספר החוקים. ובתפיסה הזאת, בעצם בספר החוקים היה צריך להופיע סט של עקרונות כלליים. לא לעסוק במקרים בכלל. המקרים זה השופט. השופט יראה לאיזה מהכללים המקרה שבא לפניו מתאים, והוא יגזור מהכללים את החוק לגבי המקרה המסוים הזה. כן, השופט בעצם הוא מכונה דדוקטיבית. זאת אומרת, הוא מכונה שעושה דדוקציות. במשפט הגרמני נגיד, זאת הייתה התפיסה המקובלת, היום כבר הכל התמתן קצת, במשפט הגרמני זאת התפיסה המקובלת, הבונדסלו. במשפט המקובל, המשפט הבריטי, התפיסה היא הפוכה. שם התפיסה היא קזואיסטית. זאת אומרת, אנחנו בעצם מסתמכים לא על חוקים כלליים, אלא על מקרים פרטיים. והמקרים הפרטיים האלה מהווים תקדימים, שאנחנו בונים את הפסק דין למקרה חדש שבא לפנינו, מתוך אנלוגיה למקרים קודמים. אין חוקים כלליים, זה מתוך אנלוגיה למקרים קודמים. אם זה דומה למקרה ההוא, אז הדין יהיה ככה. אם זה דומה למקרה הזה, הדין יהיה ככה, וכן הלאה. לכן, אם בעולם הפוזיטיביסטי, הכלי הלוגי היסודי הוא הדדוקציה, ההליכה מהכלל אל הפרט, בעולם הקזואיסטי, הכלי הבסיסי הוא אנלוגיה ואינדוקציה. אנלוגיה ואינדוקציה, אני לוקח מקרה אחד ונושא אנלוגיה למקרה אחר. לא מתוך הכלל אני גוזר למקרה פרטי, כמו בעולם הפוזיטיביסטי, אלא מתוך מקרה פרטי אחד אני עושה אנלוגיה למקרה פרטי אחר, או עושה הכללה למקרים, למקרים אחרים. עכשיו, על פניו, זה נראה מאוד מוזר. למה באמת, למה שלא באמת תיתן לי את ה, את ה, את החוק הכללי, ואני יוציא ממנו את המקרה הפרטי? למה ללכת ככה? למה להגיד לי מקרה פרטי? אני אצטרך ממנו לגזור את החוק הכללי, ואז ליישם את זה על מקרה פרטי אחר. תן ישר את החוק הכללי, וזהו, למה להדגים אותו דרך מקרה פרטי? כן, השיטה הקזואיסטית היא לכאורה שיטה לא הגיונית. למה להשתמש בדבר כזה? אז פה, אני רוצה להסביר מה בעצם ההיגיון שעומד מאחורי השיטה הקזואיסטית. מה שעומד מאחורי השיטה הקזואיסטית הוא בעצם התפיסה שאומרת שאי אפשר באמת להציג את מערכת המשפט כאוסף של חוקים כלליים. הניסיון להציג את מערכת המשפט כאוסף של חוקים כלליים ייכשל, תמיד ייכשל, אין סיכוי. כיוון שבאמת המשפט זה איזשהו אוסף של הסתכלויות שאני לא יכול למצות אותם בסט של חוקים. יש משהו, זה משהו יותר אמורפי, יותר רחב, יותר גמיש, איך תקראו לזה, מאשר סט של חוקים. לא תצליחו, פשוט לא תצליחו למצוא סט של חוקים שבאמת יצליח למצות את מה נכון בעיני המחוקק, או מה נכון לעשות ביחס לכל המקרים הפרטיים. מאשר סט של חוקים. כן, נכון. כן, אפילו בעולם המתמטי, כי אנחנו יודעים שיש מגבלה על הסתכלות, למרות שמתמטיקה היא לכאורה כולה פוזיטיביזם אחד גדול, זאת אומרת, נותנים לי את סט החוקים, ומזה אני גוזר בצורה דדוקטיבית את ה... את המקרים הפרטיים, או את ההשלכות, משפטים כאלה ואחרים, אבל אפילו שם, אתם יודעים, יש משפטי גדל, ויש מגבלות מסוימות על שלמות של מערכת, ועל עקביות של מערכת, ולכן אפילו במתמטיקה אנחנו יודעים שבאמת אי אפשר לעשות את זה בצורה מלאה, בטח ובטח בעולמות יותר, פחות מדויקים, כמו עולם של משפט, או עולם של הלכה וכדומה, מאוד קשה לעשות, לא קשה, בלתי אפשרי, להציג את זה כסט של אקסיומות או של חוקים כלליים, שמהם אני יכול לגזור את ההלכות לכל המקרים הפרטיים. אולי דוגמה יפה לדבר הזה, פעם כתבתי על זה, הייתי פה בדוקטורט, בדף השבועי של פרשת שבוע, של בר אילן, בפרשת כי תצא. דיברתי שם על, 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 על דיני גירושין, מצוות הגירושין. ואמרתי ש, ש, שאנחנו מסתכלים בגמרא, כלומר, כתוב בתורה, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. זה הפסוק הכי נדרש בתורה. כל מילה בפסוק הזה זה הררי הלכות, במסכת גיטין. כן, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. כל אחד מהמילים האלה זה ים של סוגיות. כל מילה. אוקיי? לא חושב שיש עוד פסוק שהוא כל כך עמוס בהלכות שנגזרות ונדרשות ממנו. בואו נתמקד רגע בוונתן. בידה אם תרצו. זה מגדיר את ההליך של פעולת הגירושין, לא כתיבת, לא הכנת הגט, אלא פעולת הגירושין. לקחת את הגט שאותו וכתב לספר כריתות, זה מגדיר את הכנת הגט. מה זה גט? איך, מה זה הדבר שאותו צריך לתת? אבל אחרי שזה מוכן, צריך לקחת את הדבר הזה, לתת בידה של האישה, וזה הגירושין. ומה זה ונתן בידה? איך מגדירים את פעולת הנתינה? אנחנו מגדירים את פעולת הנתינה, אז יש בגמרא עשרות רבות רבות, אם לא יותר מזה, של דוגמאות של נתינות כשרות ונתינות לא כשרות. נותן לה את הגט בידה ומשיכה בידו. נותן את הגט בחצר שלו ומקנה לה אותו. נותן את הגט בחצר שלה, נותן את הגט אצל העבד שהוא שלה, מה שראינו. כתבו על איסורי הנאה. מיליוני צורות של כתיבה ונתינה של גט, שפסולות וכשרות, ומתוך זה אנחנו אמורים להבין מה זאת נתינה כשרה. עכשיו, האחרונים כדרכם מנסים לזקק מתוך כל המקרים האלה הגדרה, חוק כללי, כן? חלומותיו של הפוזיטיביסט. כן, בואו ננסה להוציא מתוך האוסף המקרים הזה חוק כללי, הגדרה כללית מה זאת נתינת גט. אז הקצות למשל מנסה לחשוב אולי זה הקנאה של הגט. וזה לא יכול להיות הקנאה של הגט, כי כתבו על איסורי הנאה כשר. באיסורי הנאה יש שיטות לפחות בראשונים שאין בהם קניין. אז נתינת גט היא לא הקנאה. אז מה זה כן פעולת הנתינה? אולי זה נתינה פיזית, לקחת את הגט ולתת את זה בידה של האישה. גם זה לא. כי אתה יכול לשים את זה בחצר שלך, בחצר שלה, זה ודאי, אבל אתה יכול לשים אפילו בחצר שלך, ולהקנות לה את החצר. אז שוב פעם חזרנו להקנאה. אז זה כן הקנאה או לא הקנאה? זה כן פעולת נתינה או לא? שום דבר. אף אחד מההגדרות האלה לא ממצא את כל המקרים. אי אפשר. עכשיו, מי שמרחיק לכת עוד יותר זה הקהילות יעקב, בגיטין, ושם יש לו שניים או אפילו שלושה סימנים, שבהם הוא עובר על עשרות רבות של מקרים ומנסה לזקק מתוכם הגדרה. ואתם רואים, זה מאלף ממש לראות את זה, כי ההגדרה הולכת ותופחת ככל שאתם מכסים יותר מקרים. אנחנו מתחילים הגדרה פשוטה, ואז מביאים מקרה, זה לא מסתדר. צריך לעצב את ההגדרה באופן, להוסיף עוד נדבך להגדרה. אבל גם זה לא הולך עם המקרה השלישי. אז אנחנו מוסיפים עוד נדבך להגדרה. בסוף יוצאת הגדרה שמספר המרכיבים שבה הוא פחות או יותר כמספר המקרים שמופיעים בגמרא. אז מה הרווחת? הרי אתה מנסה להוציא הגדרה שהיא תהיה תמציתית יותר, שחוק אחד ימצא את כל המקרים. אבל ברגע שההגדרה לא פחות מורכבת מאוסף של כל המקרים, בשביל מה בכלל לעשות אותה? מה הרווחת? אז בסופו של דבר אין פה באמת חוק כללי. אתה בסך הכל מנסה להציג את כל המקרים באיזושהי, כאילו באיזשהו ניסוח כללי. אבל הוא אינו אלא אוסף המקרים שמופיעים בגמרא. אז מה פשרו של כל התהליך הזה? למה אתה לא נותן לי ישר? למה חזל סיבחו אותנו בצורה כל כך מרושעת? למה הם לא אומרים לנו ישר את החוק הכללי, במקום לתת לנו מקרים, ואנחנו מנסים להוציא את החוק הכללי, ולא מצליחים ומסתבכים? תן ישר את החוק. איך אתה החלטת שהמקרה הזה כשר, והמקרה הזה לא כשר, והמקרה ההוא כן כשר? אתה הרי גם כן החלטת לפי איזשהו קריטריון, לפניך חזל, כן? לא היו כל המקרים האלה. איך אתה החלטת? היה לך איזשהו קנה מידה, איזשהו קריטריון, מה זאת נתינה כשרה ומה לא. אז תן לי את זה. מה אתה מביא לי את כל המקרים המוזרים האלה? התשובה היא שלחזל לא היה. לא היה להם חוק כזה. אז איך הם החליטו איזה נתינה כשרה ואיזה לא? חוש הריח. הנתינה הזאת לא נראה לי. הנתינה הזאת כן. הנתינה היא כן. הנתינה הזאת לא. לא. נתנו לך עשרות מקרים, זה לא, זה כן, זה כן, זה לא. אוקיי, עכשיו מה אני אמור לעשות עם זה? מה שאני אמור לעשות עם זה, זה לנסות ולהבין מתוך המקרים האלה, מה אני עושה על מקרים אחרים, שלא מופיעים בגמרא. איך אני עושה את זה? אני צריך לעשות בעצם אנלוגיה. איך אני עושה את זה? אז מה שאני בעצם עושה, אני לוקח את המקרים האלה, ומנסה לבנות מהם חוקים כלליים, כדי ליישם את זה על המקרים הבאים, ולקבוע אם זה נתינה כשרה או נתינה לא כשרה. אלא מה? שאין באמת חוקים כלליים כאלה. אני לא משחזר את מה שעשו חזל, לחזל לא היה חוקים כלליים. החוקים הכלליים הם חוקים שאני יוצר. הם לא באמת שחזור של מה שחזל עשו. אז מה המשמעות של החוקים האלה? המשמעות של החוקים האלה שזה הקירוב הכי טוב שיש לי לתיאוריה שתתאים למקרים בחזל. אני מנסה לבנות תיאוריה שתתאים למקרים בחזל. התיאוריה בנויה כדרכן של תיאוריות מעקרונות כלליים, אבל העקרונות הכלליים האלה הם בסך הכל איזשהו מודל שאני בונה, שבאמצעותו אני יכול לחשוב בצורה יותר יעילה או יותר טובה על המקרים החזליים. זה הכל. זה לא באמת שחזור של הכללים שלפיהם עבדו חזל, פשוט בגלל שלא היו כללים כאלה. הם לא עבדו לפי כללים. אז למה שאני לא אמשיך עם חוש הריח שלי? אז הם עשו עם חוש ריח, גם אני אעשה עם חוש ריח. כי אני מנסה להיצמד, ההנחה שלי זה שהגמרא יש לה סמכות, היא קובעת. מה הנתינה הכשרה ומה הנתינה לא כשרה. אז אם אני רוצה להיצמד לחוש הריח שלהם, אז אני לא יכול ללכת עם חוש הריח שלי. אבל איך אני אצמד לחוש, איך נצמדים לחוש ריח של מישהו אחר? אין דרך. מה שאתה יכול לעשות זה לנסות ולהגדיר כללים שיעבדו בדומה לחוש הריח שלו, וללכת איתם. מה?
זה לא מה שעשה אותו?
כן, זה כן מה שהוא עשה.
כן, יש רווח
מזה, שכללים
שהוא עשה.
ברור, ברור. אני בא להסביר את מה שהוא עשה. אני חושב שמה שהוא עשה זו דוגמה למה שכולנו עושים, רק ששם זה נורא בוטה. אז אפשר שם לראות בעצם מה הרעיון שעומד מאחורי המהלך הזה. דיברתי על זה, אני חושב, בהקשרים אחרים, לא יודע, בסדרה הזאת, אולי כן, על המודל של השפה, של מוישה קופל, עם הכללים הדקדוקיים של שפה, דיברתי על זה. בקצרה, מה שהוא אומר בעצם, תחשבו על כללי דקדוק של שפה. הרי השפה לא התפתחה לפי כללי הדקדוק האלה. נכון? שפה מתפתחת באופן טבעי, בין הדוברים, איכשהו, פשוט אחרי זמן ארוך יוצאת שפה. אוקיי? לא שהיה להם סט של כללים, והם בנו את המשפטים לפי הכללים האלה, וככה הם למדו לדבר. אז מה זה הכללים? כללי הדקדוק. כאשר באים אנשים, אחרי שהשפה כבר קיימת, באים חוקרי לשון, בלשנים כאלה ואחרים, ומנסים להבין או לזקק מתוך הדיבור הטבעי סט של כללים. ואחרי שמזקקים את הסט הזה של הכללים, מבחינתם זה המודל שבאמצעותו אפשר לתאר את הדיבור בשפה הזאת. עכשיו אנחנו יודעים, לכל כלל כזה יש יוצאים מן הכלל. למה? כי הכללים הם לא באמת השפה. הם מודל שעוזר לנו לקרב את צורת הדיבור, הכי טוב שאנחנו יכולים. כי אנחנו רוצים, במקום ללמוד את אוסף כל המשפטים שיש, אני רוצה איזשהו סט סופי של כללים, שאיתו אני יכול להשתמש ולדבר את השפה. אחרת אני צריך לדבר אינסוף, ללמוד אינסוף משפטים. אני לא יכול ללמוד את זה ככה. אני צריך להשתמש בכללים. אבל כל הזמן אני צריך לזכור שהכללים האלה הם רק קירוב, ולכל כלל יש יוצאים מן הכלל. ולכן הדיון, הכללים, כללי השפה, בעצם הם מצד אחד לא מדויקים, יש להם יוצאים מן הכלל. מצד שני, אני לא באמת יכול ללמוד שפה בלעדיהם. אני צריך איזושהי מסגרת שבתוכה אני עובד. אז אני משתמש בכללים, אבל כל הזמן ער לזה שזה לא באמת הדבר האמיתי. ויש לפעמים יוצאי דופן. וכשדיברתי על זה, אז דיברתי גם על זה שהדובר הילידי, כן, מי שמדבר את השפה כשפת אם, לא עובר דרך הכללים. פשוט למד את זה באופן טבעי. הדובר שמגיע בגיל מאוחר, עובר דרך אולפן. באולפן מלמדים אותו דרך כללים. גם בהלכה זה ככה, וגם במערכת משפטית זה ככה. ואת הכללים הם לא באמת מה שעמד ביסוד חשיבתו של המחוקק. המחוקק רצה לקבוע הלכות מסוימות או חוקים מסוימים לפי מה שהוא הבין. אבל אנחנו כדי לנסות וליישם את הדברים האלה, ולעשות אנלוגיות ולהפעיל אותם על מקרים אחרים, אנחנו צריכים איכשהו להבין או לבנות מודל שהוא אוסף של כללים. שיגדיר את מה התכוון המחוקק. ואז אנחנו לוקחים את הכללים ומיישמים אותם על מקרים חדשים. אבל זה לא שבאמת הכללים האלה זה שחזור של מה שהמחוקק עשה. ממש לא. זה פשוט הדרך שלנו להתקרב למה שהמחוקק רוצה וליישם את זה למקרים חדשים. אז אם אני חוזר לגמרא בגיטין, על הסוגיות האלה של נתינת גט, לחזל היה איזשהו חוש ריח, מה זאת נתינה כשרה ומה זאת נתינה לא כשרה. הם העבירו לי את זה דרך עשרות רבות של מקרים. הם לא יכלו לתת לי כללים, כי אין, לא היה להם כללים. אבל אני לא יודע מה לעשות עם המון מקרים. מה אני אעשה עם המון מקרים האלה ביחס למקרה חדש? איך אני מדמה, או איך אני מסיק מסקנות מתוך המקרים האלה למקרה חדש? אני מנסה מתוך המקרים האלה להוציא כללים, ועם הכללים אני אחליט מה קורה לגבי המקרה החדש. אבל אני תמיד תמיד צריך לזכור שהכללים זה איזשהו סוג של קירוב. וחוש הריח אסור להתעלם ממנו. גם הוא נוטל חלק בעניין. אגב, זה הערה עכשווית, הערה מודרנית, כן? על אינטליגנציה מלאכותית, כן? על AI. אינטליגנציה מלאכותית, בניגוד לתכנות קלאסי, עובדת בדיוק בשיטה לא פוזיטיביסטית. תכנות קלאסי בעצם אומר, תן למחשב את הכללים, והוא כבר יפעיל את זה על המקרים שבאים לפניו. תסביר לו איך מחשבים פעולת חיבור, ואז תשאל אותו 8 ועוד 4, הוא ייתן לך 12. כי הוא מפעיל את הכלל שמתוכנת אצלו על המקרה המסוים הזה, ונותן לך את התשובה. אז התכנות הקלאסי בעצם נותן למחשב את הכללים, והמחשב נותן, עושה את החישוב על מקרים מסוימים שבאים לפניו. אבל רשת נוירונים, או כן, AI, בעצם עובד אחרת. הוא נותן למחשב הרבה מאוד מקרים, והמחשב אומר, מה תהיה התוצאה במקרה הבא? אין כללים. המקרים האלה, המחשב משתמש בהם כדי לארגן לעצמו את הרשת הפנימית שלו, דרך המקרים, המקרים הוא יודע, הוא מקבל מקרה, ואומרים לו מה התשובה הנכונה. כן, אז דרך המקרים והתשובה הנכונה, נגיד ב-supervised learning, מי שמכיר, אז הוא בונה את הרשת הפנימית שלו, ואחרי שהוא בנה את הרשת הזאת, תביא לו מקרה חדש, הוא ייתן את התשובה הנכונה למקרה החדש. האם תשאל את המחשב, תגיד, מה הכלל שלפיו עבדת? שאלה חסרת מובן. הוא לא עובד לפי כלל. פשוט לוקח את המקרים, ומהמקרים האלה הוא מוציא תשובה למקרה הבא. זה לא עובר דרך כללים. אנחנו כבני אדם, או כבני אדם מודעים, לא כבני אדם, המודעות שלנו בדרך כלל עובדת עם כללים. אתה לוקח את המקרים, אתה רוצה להבין מה מתוך המקרים האלה אני יכול ליישם למקרה הבא, אז אני אנסה להבין מה הרעיונות הכלליים שעומדים מאחורי המקרים. ואז, אחרי שיש לי את הרעיונות הכלליים, אני מיישם את זה למקרה הבא. אבל המחשב לא, ברשת נוירונים לא עובדת כך, זה לא עובד כך. הוא לא חושב בכלל מה החוק הכללי. הוא לוקח את המקרים הפרטיים, בונה מהם רשת ומוציא מהם תשובה למקרה הבא. ומתברר שזה כנראה דבר עם עוצמה הרבה יותר חזקה מאשר לעבור דרך הכללים. והדבר הזה הוא הוכחה מופלאה לחולשתו של הפוזיטיביזם. אנשים חושבים שלעבוד דרך כללים זאת שיטה הרבה יותר חזקה ומדויקת. אין לכם טעות גדולה מזו. ההצמדות לכללים מביאה להמון המון טעויות, והמון המון מגבלות חישוביות, והמון המון חולשות, בגלל שבאמת חשיבה אמיתית לא עובדת עם כללים. הכללים זה קירוב, זה קירוב לחלשים, כללים זה לחלשים. זאת אומרת, מי שמשתמש בכללים זה מי שאין לו דרך אחרת, הוא לא יכול לעשות את זה אחרת, אז הוא משתמש בכללים. אבל אם אתה עובד בצורה קזואיסטית, מהמקרים, אתה מסיק מסקנה למקרה הבא, שזה בדיוק רשת נוירונים, אתה מגיע להשלכות, ליכולות הרבה יותר חזקות. ואני חושב שמה שהגמרא עושה, בגלל שהיא לא מאמינה בכללים, אז היא מעדיפה לתת לי מקרים. ומתוך המקרים האלה, רשת הנוירונים שלי תסתדר כך, שאני אסיק מסקנה לגבי המקרים הבאים שיבואו לפניי. וזה יותר חזק מאשר לתת לי את הכללים. זאת בעצם הטענה. במובן מסוים יש פה התרמה, כן בטט, התרמה של התובנה שהיום הרבה יותר קל לנו להבין. את חולשתה של החשיבה לפי כללים, את חולשתו של הפוזיטיביזם ואת עוצמתה של החשיבה לפי מקרים. פשוט להשתמש במקרים כדי לבנות את החוש הריח שלי, ועם חוש הריח הזה להסיק מסקנות למקרה הבא. ובעצם מה שחזל רצו לעשות, אני חושב, במקרים האלה של הגירושין, הם רצו שאני אתחכך בעשרות רבות של מקרים, זה יעזור לי לבנות חוש ריח בריא, או לארגן את רשת הנוירונים שלי בשפה מודרנית יותר, ואז כשיבוא לפניי מקרה חדש, אני אגיע למסקנות הכי טובות לגביו. ולא דרך הכללים. אז מה עושה קהילות יעקב עם הכללים? לא קהילות יעקב, כולנו. זה בסך הכל הדרך שלנו לבנות את רשת הנוירונים. אנחנו לא באמת עובדים עם הכללים. אלא מה? אנחנו לוקחים כמה מקרים מהגמרא, בונים כלל. עכשיו אנחנו מגלים שהכלל הזה לא עובד, הנה יש מקרה אחר שסותר את הכלל. אנחנו מארגנים את הכלל, מעדכנים את הכלל. ואז יש עוד מקרה שזה לא עובד. אנחנו מעדכנים עוד פעם את הכלל. בסוף אפשר לזרוק את כל הכלל הזה לפח, הוא לא שווה כלום. אבל רשת הנוירונים שלנו התארגנה כבר באופן טוב. עכשיו כבר תפעילו את חוש הריח שלכם, ויבוא לפניכם מקרה חדש של נתינת גט, ההחלטה שלכם כנראה תהיה נכונה. הדרך לארגן את רשת הנוירונים זה לנסות ולבנות כללים, אבל זה תארים שליליים. זאת אומרת, אנחנו רק, דרך זה אנחנו רק מבינים מה לא, לא מה כן. זאת אומרת, הכלל הזה לא עובד, אז אני מתקן אותו, וגם הכלל המתוקן לא עובד, אז אני מתקן גם אותו. ואחרי שאני מתקן את הכל, בסוף אני יכול לזרוק את כל הכללים האלה לפח, רשת הנוירונים שלי עכשיו בנויה. עכשיו אני יכול לפעול אינטואיטיבית. תביא לי מקרה, ואני אגיד לך אם במקרה הזה זה נתינת גט כשרה או לא כשרה, ורוב הסיכויים שאני אגיד נכון. לעומת זאת, אם הם היו נותנים לי כללים, חזל, רוב הסיכויים שהייתי נותן תשובות לא נכונות.
יש פעמים שנותנים כלל, זה
הכלל. נכון. אז לזה אני מגיע עכשיו. אז האמת, שכמו שהקהילות יעקב אומר, עושה, לא אומר, כמו שהקהילות יעקב עושה, אנחנו בדרך כלל לא יכולים לעבוד בלי כללים. גם אם היינו רוצים לקחת את הדוגמאות, ולבלוע את כל הדוגמאות, לערבב אותם היטב בראש, ואז להוציא מסקנה לגבי מקרה חדש. איך עושים את זה? מה פירוש לערבב בראש, לקחת את הדוגמאות? סתם, לדקלם את הדוגמאות, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה, ואז התקווה היא שאני אתן תשובה נכונה? זה לא יעבוד. מה, איך עושים את הערבוב הזה? את ההטמעה הזאת של הדוגמאות בתוך צורת החשיבה שלנו, דרך הכללים. אנחנו מנסים להוציא כללים מהדוגמאות, ואז מקרה סותר, ואז עוד כלל, המשחק הזה מול הכללים, ולזרוק את הכללים, ולאמץ כלל חדש, ולזרוק גם אותו, ולאמץ כלל חדש, וכולי, זה בעצם המשחק שעוזר לנו לבנות נכון את רשת הנוירונים שלנו. הדרך שלנו להתחכך עם הדוגמאות, זה לנסות ולהבין מה הכללים שעומדים בבסיסן. למרות שאין כללים שעומדים בבסיסן. אנחנו מנסים להבין מה הכללים שעומדים בבסיסן, ולשלול, ואז להציע כלל טוב יותר, ולשלול גם אותו וכולי. וזאת בעצם הדרך שלנו לעצב את האינטואיציה שלנו, להטמיע את כל הדוגמאות בתוך החשיבה שלנו, ולבנות חשיבה כזאת שתיתן תשובה נכונה במקרה הפרטי הבא. וכך צריך להתייחס לכללים. הכללים, גם כשהגמרא נותנת כללים, זה כללים שהם בסך הכל שלב בדרך לבניית האינטואיציה. מי שנצמד לכללים, גם כשהכללים שהגמרא נותנת, עושה טעות גדולה. כי גם הגמרא לא התכוונה באמת שאנחנו נשתמש בכללים האלה. הכללים האלה הם בסך הכל כלל מנחה. אבל בסוף בסוף אני צריך לזרוק אותם ולהשתמש באינטואיציה שלי. הכללים רק עוזרים לי לבנות אותה.
יש לי פעם מעשה, יותר כפעם שבהלכה של נמר
דופן נכון. גם הכללים האלה יצאו מתוך מעשים, והם גם חוזרים להיות מיושמים על מעשים. הכללים לא עומדים לעצמם, והם גם לא מדויקים, גם לא נכונים. כמו בכללים של שפה, הכללים של השפה יש להם הרבה יוצאים מן הכלל, גם לכללים של הגמרא יש הרבה יוצאים מן הכלל. הכללים הם בסך הכל שלב בדרך כדי לבנות את האינטואיציה שלנו. אחרי שבנינו אותה אפשר לזרוק את הכללים ולהשתמש בה. אפילו בכללים הכי קשיחים כמו גזרה שווה זה עובד. יש הרמב"ן וכל תלמידיו, כן, חכמי ספרד הראשונים, כבר העירו על זה שגזרה שווה, למרות שכתוב שאדם לא דורש מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו, ורש"י אומר תמיד זה הלכה למשה מסיני, זה לא נכון, זה הלכה למשה מסיני, זה לא עובד כך. עובדה שיש מחלוקות הגזרה שווה, איך אם אדם לא דורש את זה אלא אם כן קיבלה מרבו, והגמרא עצמה דנה בגזרות שוות, אם כן או לא, זה מסורת, זה קיבלנו מסיני, מה יש לדון בזה? לכן אומר הרמב"ן, שכאשר כתוב שגזרה שווה אדם לא דן מעצמו, אין הכוונה שהגזרה שווה נמסרה למשה בסיני as is, ועברה במסורת. אלא שהגזרה שווה, יש איזשהו סוג של רמז, אני לא יורה באפלה. למשל, עבר לי במסורת שיש גזרה שווה בין שתי המילים האלה, אבל לא כתוב מה אני עושה עם זה. או לחילופין, עברה אליי במסורת מילה אחת, וכתוב שעושים גזרה שווה, אבל לא כתוב לאן. לא כתוב, אלא נאמר. לא נאמר לאן. או שעברה אליי ההלכה, אבל לא אמרו לי שזה יצא מגזרה שווה. או אמרו לי שזה יצא מגזרה שווה, אבל לא אמרו לי מאיפה. בקיצור, גזרה שווה צריכה איזשהו רמז כדי לעשות אותה. אבל בסוף, בסוף, אתה עושה אותה. הרמז רק עוזר, מכוון אותך. אבל אתה עושה אותה. יש ספר של...
קוראים לו. הגזרה שווה.
יש לו ספרים על כמה מידות רעש. מיכאל צ'רניק. מיכאל צ'רניק. הוא... הוציא ספר הגזרה שווה, על כמה מידות, הגזרה שווה, ובין היתר הוא טוען שהגזרות שוות הקדומות, לא פשוט בגלל ששאלת הגזרה שווה, אז הגזרות שוות הקדומות, הן גזרות שוות כאלה שנעשות בין שתי מילים, שזה המופעים היחידים שלהם בתורה. רק מילים כאלה שמופיעות פעמיים בתורה. ואם מופיעות פעמיים בתורה, כנראה שהתורה התכוונה שאנחנו נעשה גזרה שווה בין שני המופעים. אבל עם ההתקדמות הדורות, אנחנו עושים גזרות שוות גם בין מילים שמופיעות יותר מפעמיים. ואז כבר זה כמובן הרבה פחות חד משמעי. מתי אתה מחליט האם לעשות גזרה שווה או לא לעשות? אולי בין שני אלה, בין שני אלה. מתי כן, מתי לא? יש פה חוש ריח, אי אפשר, זה כבר לא מתמטיקה. וכן הלאה. כן, נתתי לזה כמה דוגמאות, באמת שדיברתי על זה. אני חושב שבטר דיברתי על זה גם בסמסטר הראשון, אני כבר לא זוכר. כן? בתורה, בתורה שבכתב?
כן.
נו. לפעמים כלל, לפעמים דוגמה. יש איסורים שהם בעצמם רק דוגמה, נגיד איסור לאכול חזיר. זה לא כלל, זה איסור פרטי, איסור לאכול חזיר. הוא לא מבטא כלל, זה האיסור. אבל יש מצבים, למשל, כלאיים. כלאיים זה כן כלל. אבל הכלאיים האלה ניתנים דרך דוגמאות. לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. בשור וחמור זה רק מקרה. או כלאי הכרם, נגיד, תבואה, ויש הרבה סוגי כלאיים. וזה בא דרך דוגמאות. זה שיש. מה? זה דוגמה. זה דוגמה שנותנת כלל. זה בשר בחלב. לאו דווקא גדי בחלב של אמא שלו. אני אתן לכם כמה דוגמאות לעניין הזה. אתם יודעים, בהוראת מתמטיקה למשל, יש שאלה מעניינת, כי השאלה מה נכון יותר דידקטית ללמד, איך נכון יותר ללמד דידקטית מתמטיקה? האם ללמד את המשפט ואז להביא דוגמאות? או להביא קודם דוגמאות, ומתוך הדוגמאות, אחרי שאתה מבין את הרעיון, לנסח את המשפט הכללי. ברור שברמה הלוגית, המשפט קדם לדוגמאות. המשפט הוא המקרה הכללי, והדוגמאות הם יישומים פרטיים שלו. אבל דידקטית בדרך כלל, עדיף הפוך לעבוד. קח את הדוגמאות, אחרי שמתוך הדוגמאות אנשים מבינים את הרעיון, עכשיו תנסח את המשפט הכללי. כי אם תנסח את המשפט הכללי, אנשים לא באמת יבינו מה הוא אומר. עד שאנחנו לא... ואת הראש שלנו מצד אחד צריך תמיד חוקים כלליים. מצד שני הוא לא מבין את החוקים הכלליים, אלא אם כן אתה מיישם אותם על דוגמאות. לכן, למשל, באוניברסיטה יש בקורסים קשים לפחות, יש הרצאה ותרגול. ההרצאה נותנת את העקרונות הכלליים, והתרגול נותן לך הדגמות כדי שתבין מה אומרים העקרונות הכלליים. ואני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר את זה, שבלי התרגול אתה לא באמת מבין את ההרצאה. בלי שראינו את הדוגמאות, אתה לא מבין את הרעיון הכללי. ויטגנשטיין הלך צעד אחד הלאה, כן, הפילוסוף ידוע של המאה ה-20, תחילת המחצית הראשונה של המאה ה-20, הוא אמר שבכלל אין דרך ללמד כללים. איך אני מלמד אתכם, למשל, איך לספור? ספירה עשרונית. אז אם תחשבו על זה, איך מלמדים ילדים? למד 1, 2, 3, 4, 10. 11, 12, 20, 30, 99, 100, 199, 200, 1000 וכן הלאה, נכון? ואז אתה אומר לו וכן הלאה. עכשיו תחשבו, לימדתם אותו נגיד עד 10,000. אוקיי, עכשיו תמשיך. זה אומר מינוס פאי. המספר הבא אחרי 10,000 מינוס פאי. מה, אתה לא מבין? הרי לימדתי אותך, 1, 2, אחרי 10,000, 10,001, 10,002, אתה ממשיך איתו. עד 100,000. אבל מה המספר הבא? אי בריבוע. טוב, הבחור פסיכי, זאת אומרת, צריך להשפז אותו. לא, לא צריך להשפז אותו. הוא צודק. צודק לא פחות ממך. אתה בעצם לא נתת לו את הכלל. נתת לו דוגמאות, ואמרת לו וכולי. אנחנו מלמדים כללים תמיד באינדוקציה. אין דרך ללמד כללים באמת. מתמטיקאים יכתבו N. N זה בעצם המספרים, 1, 2, 3, 4. אבל כשאתה מנסה להסביר לבן אדם מה זה N, אתה אומר 1, 2, 3, 4 וכו'. אין דרך ללמד את הכלל, אלא באמצעות דוגמאות. הבעיה, שכשאני נותן לך סדרה של דוגמאות, אפשר לייצר מזה אין סוף כללים. אני אומר לכם, 3, 5, 7, מה המספר הבא?
תודה רבה.
למשל, יכול להיות 11. אם זה הראשונים, 3, 5, 7, 11, 9 הוא לא ראשוני. אבל אם אתם חושבים שזה האי-זוגיים, אז זה 3, 5, 7, 9, 11. מי צודק? שניהם צודקים. אתה יכול להחליט שהכלל הוא ראשונים, אתה יכול להחליט שהכלל הוא אי-זוגיים. אבל אני יכול להגיד לך גם 3, 5, 7 ומינוס פאי. אין שום בעיה, אני אבנה לכם את הכלל, שעבור n שווה 1 נותנת 3, עבור n שווה 2 נותנת 5, עבור n שווה 3 נותנת 7, ועבור n שווה ל-4 נותנת מינוס פאי. פשוט 4 משוואות ב-4 נעלמים, אין שום בעיה לבנות כלל כזה. מה שאתם רוצים, תוכנית כבקשתכם. ותגידו לי מה אתם רוצים שיהיה המספר הבא בסדרה, בכל סדרה שתיתנו לי, תגידו לי מה אתם רוצים שיהיה המספר הבא, אני מייצר לכם את הכלל שנותן לכם שזה המספר הבא. או במילים אחרות, אם נכשלתם בפסיכומטרי, תבואו אליי. אני אהיה העורך דין שלכם, ואני אראה לבוחן שאתם צדקתם בכל תשובה שרשמתם שם. כל תשובה שרשמתם שם, אפשר לתת לה רציונליזציה. אין תשובה נכונה בפסיכומטרי, זה טעות. לחשוב שיש שם תשובה נכונה ולא נכונה. הפסיכומטרי לא בודק מי חכם. פסיכומטרי בודק מי חושב קונבנציונלי. מי חושב כמו מה שמצפים ממנו. אם אתה חושב כמו מה שמצפים ממך, עברת את הפסיכומטרי ב-800. ומי שנכשל בפסיכומטרי זה פשוט מישהו שהוא לא קונבנציונלי. לאו דווקא טיפש. פשוט הוא ימשיך את הסדרה לא כמו שאתה מצפה ממנו להמשיך, אלא בצורה אחרת, כי הראש שלו בנוי אחרת. אבל הוא לא צודק פחות ממך, הוא רק פשוט שונה ממך. אבל מצד שני, האוניברסיטה צודקת, שהיא בוחנת את הסטודנטים שלה בפסיכומטרי, למה? בגלל שאחרת אתה לא יכול ללמד אותו. אם הראש שלו בנוי אחרת משלך, אתה אומר לו 3, 5, 7 וכו', הוא יגיד לך מינוס פאי, במספר הבא. אתה לא תצליח ללמד אותו מה שאתה רוצה ללמד אותו. רק אם הראש שלו בנוי כמו הראש שלך. אז הפסיכומטרי בסך הכל בנוי, האם הראש של הסטודנט בנוי כמו הראש של המרצים שלו. כי אם לא, אז אין טעם שיבוא לאוניברסיטה, אי אפשר ללמד אותו. לא בגלל שהוא טיפש. ושהוא פשוט בנוי אחרת. כן? סליחה שאני נשמע קצת פוסט מודרני. אבל זאת האמת המרה.
אם הוא גאון, הוא באמת לא מתאים.
נכון, בדיוק ככה. מי שהראש שלו יצירתי, שונה משל אחרים, אתה לא תצליח ללמד אותו, כי פשוט הראש שלו בנוי אחרת. מה? אוקיי, זה לא משנה. גם בחינות אחרות אפשר לתקוף אותם באותה צורה. וכבר תקפו אותם, כי יש הרבה מתקפות על הפסיכומטרי. הוא תלוי תרבות, הוא תלוי הרבה דברים. אז הטענה בעצם אומרת שאנחנו חיים באשליה שאנחנו עובדים לפי כללים. אבל זה מה שוויטגנשטיין בעצם אומר, וויטגנשטיין המאוחר, במחקרים פילוסופיים. אז הוא אומר שלמעשה אין שום, זה הטיעון following rule, אחד הטיעונים המפורסמים של וויטגנשטיין. אי אפשר לעקוב אחרי כלל. אין דבר כזה לעקוב אחרי כלל. לעקוב אחרי כלל זה תמיד לקחת כמה דוגמאות וכולי. אבל הווכולי הזה מניח שכשלקחת כמה דוגמאות כאלה, אתה כבר תדע איך להמשיך. אבל יכול שאתה תמשיך את זה אחרת לגמרי ממה שהתכוון מי שמלמד אותך את הכלל, ואתה לא פחות צודק ממנו. כן, תחשבו על... תראו את זה. והדוגמאות רציפות, לא בדידות. נגיד שעשיתי כמה מדידות של קשר בין כוח לבין תאוצה. החוק השני של ניוטון הרי אומר שהכוח שווה למסה כפול לתאוצה. לא משנה כרגע, זה שלושה גדלים, שזה הקשר ביניהם. עכשיו אני מודד את הקשר בין כוח לבין תאוצה. כן, זה אף פעם לא יוצא, זה ידוע, רק אצל כולם העתיקו מניוטון. הוא האחרון שעשה את הניסוי וזה יצא לו. דוחות מעבדה. אני הייתי מספיק אידיוט שלא ידעתי שמעתיקים דוחות מעבדה, אז נכשלתי במעבדה. הצלחתי, הראשון בהיסטוריה לדעתי שנכשל במעבדה זה אני. וכך הבנתי שמקומי בתיאוריה, לא ב... בכל אופן, אז אתה בודק את הקשר בין כוח לבין תאוצה. אז נגיד שאתה מפעיל כוח כזה, אחד, או שיותר טוב מזה, אז יוצא לך תאוצה 2. עכשיו אתה מפעיל כוח 3, ויוצא לך תאוצה כזאת, אוקיי? אחד נותן שתיים, שלוש ייתן שש. בסדר? וכן הלאה. ואז יוצא לך נגיד כמה, אתה מודד כמה מדידות כאלה, עכשיו אתה שואל את עצמך, מה החוק הכללי? אתה לא יודע את החוק של ניוטון, אתה עכשיו רוצה להגיע אליו. אתה עושה מדידות. אז מצאת ארבע תוצאות. מה החוק הכללי? אז כל פיזיקאי מתחיל להגיד לכם, קו הישר. נכון? אבל אני שואל, למה לא זה?
יש תוכנה שעושה את זה.
גם הוא מסביר את כל ה... כן, התוכנה כתבו את הבני אדם, זה הבעיה. הבעיה עם תוכנות זה שבני אדם כותבים אותם.
אני זוכר.
אז מי אמר שהמדידות האלה אומרות קו ישר? המדידות האלה מתאימות גם לזה. או לזה, אם תרצו.
אבל
מי שזה
נדירה.
תלוי באיזה רזולוציה עשית את
הרזולוציה. רזולוציה מוחלטת. כן. נקודה מתמטית. איך תקבל קו? מה, הנה, יש לך את המדידות האלה, אני יכול לתפור אותן באינסוף צורות.
זה יכול. או שיש שם תאוצה.
אין לך אינסוף מדידות. יש לך 5 מדידות, 100 מדידות, 1,000 מדידות, לא משנה, מספר בדיד של מדידות. מספר מדיד של בדידות. זה מה שיש. נכון? עכשיו אתה צריך לתפור מזה קו, רציף. יש אינסוף צורות לעשות, כן, נכון? כל מספר סופי של נקודות, אפשר לתפור אותו באין סוף צורות של קווים רציפים. אפילו אין סוף לא בין מניה. אז עכשיו, איך אנחנו מחליטים מי זה הקו הנכון?
ריבועים מינימליים.
כן, ריבועים מינימליים, זה אנחנו בדרך כלל מה שאנחנו עושים. אבל ריבועים מינימליים, אתה מראש מחליט שזה צריך להיות קו ישר, ואתה מחפש מי זה הקו הישר שהריבועים המינימליים מגיעים אליו. מי אמר זה קו ישר? אולי זה סינוס X בריבוע? אין דרך לעבור מהמקרים הבדידים לקו, אין שום דרך לעשות את זה. ההחלטה שאם אלה המדידות אז הקו הנכון הוא הקו הישר, היא החלטה שלנו, כי אנחנו בנויים באופן כזה שקו ישר הוא הכי מתבקש, הכי טבעי, הכי פשוט אם תרצו. זה הכל. אתר של אוקם, בוחרים את התיאוריה הכי פשוטה, ומה זה הכי פשוטה? הכי פשוטה בעיניי, זה לא בכלל הכי פשוטה בעיניך, כל אחד וקריטריוני הפשטות שלו. עכשיו יש, בקווים למשל, אז קו ישר, יש לו רק שני פרמטרים, אז זה פחות פשוט מאשר קו עם יותר פרמטרים, אבל סינוס, אני לא יודע כמה פרמטרים, איך מגדירים את המספר הפרמטרים של סינוס.
מה?
כמה
הבגן הטכניון.
כן, טוב, זה ברור. איך עוברים מעבדות זה עניין אחר. שאלה איך עושים ניסויים באמת, לא איך עוברים מעבדות. את איך מגלים את חוקי הטבע, לא איך משחזרים אותם בטכניון בשביל לעבור את הקורס. זאת אומרת, איך ניוטון עבד, לא איך כל אלה שהעתיקו ממנו עבדו.
הוא לקח נתונים מהאסטרונומיה.
אוקיי, אבל מה הוא עשה? אבל אתה לוקח את הנתונים ואתה מנסה לייצר מהם את החוק. אבל מכל סט של נתונים אתה יכול לייצר אינסוף חוקים שונים בתכלית. אז איך אתה יכול לדעת מה החוק הנכון? יש איזשהו סוג של אינטואיציה או מה שלא יהיה שאומר לנו, זאת כנראה ההכללה הנכונה. במקרה הזה הקו הישר הוא מתבקש. אם כל זה נופל על קו ישר, כנראה הקו הישר הוא הנכון. או שכן או שלא. כמו שההכללה של 3, 5, 7, נראה לנו הגיוני 9 או 11 נגיד, אלה שתי הכללות מתבקשות. אבל בעצם אני יכול להצדיק כל המשך שלא יהיה. בדיוק, אתם רואים, זה בדיוק אותה שאלה. פה זה בדיד ופה זה רציף, אותה שאלה. בטור זה בדיד, כן? מה המספר הבא. פה זה שאלה של מה הקו שתופר את כל הנקודות, אז זה רציף, זאת אותה בעיה. במילים אחרות, מתוך הדוגמאות אי אפשר להסיק כלל. אין כלל. הכלל הוא בסך הכל איזשהו סוג של קירוב שנראה לי הכי סביר, אבל לך תדע אם הוא יעבוד לדוגמאות הבאות או לא יעבוד. אבל מצד שני, אני לא יודע מה לעשות בלי כללים. נגיד שמדדתי את הקשר בין כוח לבין תאוצה, ועכשיו אומרים לי, אוקיי, בוא תנבא מה תהיה התאוצה אם אני אפעיל כוח אחר, שאותו לא מדדתי. ויש לי את כל המדידות. מה אני אעשה? איך אני אקח מתוך המדידות האלה, איך אני אסיק מסקנה על המקרה הבא? אין לי ברירה אלא לנסות ולייצר חוק כללי מתוך המדידות שיש לי, ומהחוק הזה לנסות ולמצוא מה יהיה התאוצה בכוח הבא. נכון? אנחנו לא יודעים לעבוד אחרת. אנחנו צריכים לקחת איזשהו חוק מתוך הדוגמאות המוכרות לנו, ואותו ליישם על הדוגמה הבאה. ככה אנחנו עושים אנלוגיה. אנלוגיה זה בסך הכל אינדוקציה סמויה. זאת אומרת, אתה לוקח את הדוגמאות שיש לך, אתה מוציא מהם איזשהו כלל, שלדעתך זה הכלל הנכון, ואת הכלל הזה אתה מיישם על המקרה הבא. כך עושים אנלוגיה. אז לכן, בקיצור, האמון המופרז שאנחנו נותנים בכללים, הוא מופרז. בעצם אנחנו עוברים מדוגמה לדוגמה. הכלל זה פיקציה. אנחנו משתמשים בכלל רק כדי שיעזור לנו לעבור מדוגמה כזאת לדוגמה אחרת. אבל בעצם האמת נמצאת בדוגמאות, לא בכללים. וזה הרעיון הגדול של החשיבה הקזואיסטית. חשיבה הקזואיסטית מבינה שכללים זה לא באמת הדבר הנכון והמדויק. כללים זה אמצעי עזר, השתמש וזרוק, כמו הסולם של הברון מינכאוזן, כן? השתמש בסולם בשביל לצאת מעבור וזרק אותו. להפך, הוא יצא מעבור להביא סולם בשביל לצאת מעבור, כן. אבל הקזואיזם בעצם אומר, העוצמה נמצאת במקרים ולא בכללים. הכללים הם תוצאה של המקרים ולא המקרים הם תוצאה של הכללים. זו נקודה מאוד חשובה. לא, לא, זה הנקודה. הוא אומר שהכוח הוא פרופורציוני למתיחה.
אתה יודע שזה לא אמורפי, זה לא משהו...
לא, לא אמרתי זה אמורפי. החוק הוא הקירוב הכי טוב שיש לנו למציאות. אבל הוא לא בהכרח מדויק.
אתה מקווה.
הוא לא בהכרח מדויק, כן. אתה מקווה שזה החוק הנכון. אולי כן, אולי לא. אבל אני טוען טענה יותר חזקה. אני אומר שגם בעולם המשפט, ובטח בעולם ההלכתי, גם כאשר אנחנו כבר יוצרים חוק, אנחנו לא אמורים להיצמד אליו. צריך עדיין להפעיל את השכל הישר, ולא רק ללכת עם החוק as is. אפילו אחרי שכבר יצרו חוק. כי החוק הוא רק שלב בדרך אל האנלוגיה. הוא מוביל אותי מהמקרים ההם למקרה ההוא. אבל החוק הוא רק הסולם. בסוף בסוף, תמיד צריך לחשוב. זה make sense? זה הגיוני? אני אביא לכם דוגמה. הגמרא המשנה בבבא קמא בהתחלה אומרת ארבע אבות נזיקין, שור הבור המבעה והאבער. והמשנה מסיימת, הצד השווה שממונך או שמירתן עליך הוא כשהזיק חווה מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. הגמרא בדף וב בבבא קמא שואלת, הצד השווה לעיתוי אימי. אבל זאת שאלה מדהימה, אם לא היינו רגילים כל כך לעיוותים האלה, עיוותים במרכאות. שאלה מדהימה. אומרים לך ארבע דוגמאות, ואחרי זה מביאים לך את הכלל. עכשיו, סוף סוף המשנה עשתה לך טובה, ולא הסתפקה רק בדוגמאות, אלא הביאה לך גם את הכלל. הייתי מצפה שהגמרא תשאל, טוב, אז הדוגמאות למה לי? לעיתוי אימי. יש לי את הכלל, למה צריך את הדוגמאות? הגמרא לא רק שהיא לא שואלת למה צריך את הדוגמאות, היא שואלת למה צריך את הכלל. לא את הדוגמאות. יש לי דוגמאות, למה צריך את הכלל? זה הגיוני? אני הייתי מצפה שבכל המשניות יביאו את הכללים, לא את הדוגמאות. לדוגמאות אני כבר אשם את הכללים על המקרים הפרטיים. אז פעם אחת כבר המשנה עושה לי טובה. חוץ מהדוגמאות היא גם מביאה לי את הכלל. שואלת הגמרא, זה הכלל לעיתוי אימי. צריך לשווה לעיתוי אימי. במילים אחרות, אפילו כשכבר מביאים כלל, זה מיותר, יש לי דוגמאות. מה אתה מביא לי את הכלל? כי הכלל לא עובד. תחשבו, מה הכלל הזה אומר? כל דבר שהוא ממונך או שמירתו עליך, כשהזיק לך ומזיק שלב תשלומי נזק במיטה בארץ. מה אם שומר? שומר ששומר על בהמה, זה לא ממונו. הוא חייב לשלם אם הבהמה הזיקה? כן, אבל הכלל הוא שאם זה ממונך. כן, כי שומר זה כמו הבעלים, כך אומרים הראשונים. נותן כמו בעלים. אתה רוצה לדחוף את זה בכוח אל הכלל שאומר שאתה מתחייב רק כשאתה בעלים. שומר לא מסתדר עם הכלל. טוב, שומר הוא כמו בעלים. אבל הוא לא. הוא לא בעלים. הכלל פשוט לא עובד. גזלן, מה עם גזלן? גזלן הוא גם לא בעלים. האם הוא חייב לשלם על בהמה שנמצאת אצלו או לא? תחילת פרק הכונס, יש דיון על זה. עוד פעם, מה עם הכלל הזה שממונך ושמירתן עליך? לא, הכלל הזה לא באמת עובד. זה איזשהו מסגרת כללית, נותן לך איזשהו רעיון כללי. זה הכל. הגמרא בקידושין. הגמרא אומרת שכל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות. חוץ משלוש או ארבע או... דוגמאות שמביאים שם. השואלת הגמרא, מה עם מקל? המקל נשים חייבות למרות שזה זמן גרמה. הגמרא אומרת, אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. במילים אחרות, אל תבלבל את המוח עם כללים. עכשיו, בדיוק. הכלל הזה, אין יוצאים מן הכלל כמעט. אולי חוץ מכמה יוצאים מן הכלל. הגמרא בעצם אומרת ככה, תראו, זה דבר מדהים. הגמרא, אם היה כתוב, כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, ואתה היית מוצא חריג. והייתי אומר, בסדר, אז לא נכנסו לחריגים, אמרו את העיקרון הכללי. אבל פה אמרו, כל מצוות עשה זמן גרמה נשים פטורות, חוץ מא' ב', מנעו את כל החריגים. וזה הניסוח הכי דווקני שיכול להיות. עכשיו אני אומר, יש עוד חריג, אל תעשה עניין, זה יש עוד חריג. הזוי. אם אתה מביא לי את הכלל, והייתי מוצא חריג, הייתי אומר, טוב, לא נכנסו לעניין החריגים. אמרו את הכלל, יש כמה חריגים שלא לא מנעו אותם. הפה מנעו את החריגים. גם כשמנעו את החריגים, אל תבנה על זה, יכול להיות שיש עוד חריגים שלא מנעו. במילים אחרות, עזוב את הכללים בצד. אל תתייחס אליהם. דוגמה ליישום, הגמרא אומרת, שהלכה במחלוקת אביי ורבא, הלכה כמו רבא, בר מיעל כגם. חוץ משישה מקרים, ראשי תיבות יעל כגם. יהיו שלא מדעת, עד זומם, כן וכן הלאה, לכי עומד מאליו. שישה מקרים. הרמב״ם פוסק כמו אביי בעוד מקרים. חוץ מהשישה האלה. למשל, ולא תתגודדו. לא תתגודדו, יש מחלוקת אביי ורבא, והרמב״ם פוסק שני בתי מדרש בעיר אחת, זה לא תתגודדו. זה דעת אביי, רבא לא מקבל את זה. ביעביד לא מעני, סוגיה בתחילת תמורה, יש מפרשי הרמב״ם שטוענים שהוא פסק כמו אביי גם כן. לא מחלוקת. אבל יש כאלה שטוענים שהרמב״ם פסק כמו אביי. אבל כתוב בגמרא, הלכה כמו רבא, בר מיעל כגם. חוץ מיעל כגם, הלכה כמו רבא. וכולם מתחילים לעשות פלפולים, ויכול להיות שהכלל בגמרא, זה רק על מחלוקות של אביי ורבא, לא כשהם חולקים בדעת תנאים אחרים, אלא רק כשהם חולקים בדעת עצמם. איפה ינפיצו את הכלל הזה? אף אחד לא יודע. אין לזה שחר, אין לזה שורש וענף, אבל מה לעשות? צריך למצוא איזשהו תת כלל שיסביר למה הרמב״ם מתאים עדיין לכללים. לא, הוא לא מתאים לכללים ולא צריך להתאים לכללים. כי כתוב בגמרא, יש גם כלל בגמרא, שאין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. גם זה כלל בגמרא. אם הגמרא אומרת חוץ, הלכה כמו רבא, חוץ מיעל כגם, אין למדים גם מהכלל הזה, אלא יש מקומות נוספים שאתה יכול לפסוק מהבעיה, למרות שזה לא יעל כגם. מה המשמעות של הכלל? הכלל נותן לך איזשהו כיוון עקרוני. בדרך כלל, הלכה תהיה כמו רבא, חוץ מהמקרים האלה שאנחנו יודעים כבר שהלכה כמו אביי. אבל אם יש לך עמדה ברורה שאביי צודק נגד רבא, תפסוק כמו אביי, גם בעוד מקרה. אם אין לך עמדה, לך עם הכלל הזה, כי חוץ מיעל כגם, הלכה כמו רבא. אם יש לך סיבות טובות לפסוק כמו אביי במקרים נוספים, אין בעיה, לך על זה. אתם מבינים מה בעצם עולה מכאן? מה שעולה מכאן זה שהיחס שהגמרא נותנת לכללים, הוא יחס מאוד מאוד, כן, ברבון מוגבל, בדיוק. לא להגזים עם העניין של הכללים. אנחנו לא יכולים בלי זה. אנחנו לא יכולים לחשוב בלי כללים. הכללים זה התשתית של החשיבה שלנו. תמיד שאנחנו חושבים, אנחנו עובדים עם כללים. אבל צריך להיזהר לא להיות משועבדים לכללים. כללים זה מסגרת טובה, נותנת לנו איזשהו כיוון. בסוף בסוף, מי שינסה לדבר עם הכללים שהוא למד באולפן, לא יגיע רחוק. לכתוב שיר הוא בטח לא יצליח. יש כאלה שיגידו שזה טוב. אבל הוא לא יצליח לכתוב שיר. הוא לא יצליח באמת לדבר בצורה סבירה, שמסתכלו עליו כמו איזה רובוט. הוא לא יודע עברית. הוא משתמש. עכשיו שסיפרתי פעם, כשהייתי בירוחם, לימדתי את המחזור הראשון של הישיבה בירוחם, כשהם הגיעו לשיעור ד', כשהם חזרו מהצבא, אז הגעתי לישיבה. אז אני קיבלתי אותם, לימדתי אותם שם. הראשון שהתחתן שם, היינו בחתונה שם, ואני עמדתי עם אחד הרמים שם, והסתכלנו על החבר'ה רוקדים. כל אחד מהחבר'ה רקד כמו שהוא לומד. הראיתי לו, זה רוקד כמו שהוא לומד. זאת אומרת, זה חושב כל הזמן, צעד תימני, הבחור היה תימני. אז עשו שם צעד תימני, והוא חשב איזה רגל זה, אתה רואה את החישובים, זאת אומרת, מתי מזיזים את היד, מתי מזיזים, הוא רוקד מאוד מכני כזה, מדויק, לפי הכללים, אבל זה לא, הוא לא באמת בסוגיה. כן? הוא מחשב, וככה הוא למד. זה בדיוק ככה, אני יכול עוד לזכור את האנשים, אני לא זוכר איך הם רקדו, אני יודע איך הם למדו, ולפי זה אני גם יודע איך הם רקדו. כי זה היה ממש אחד לאחד. והיו כאלה שרקדו, אתה יודע, מין, זה זרם להם, ברור שהם לא עושים חישובים. וגם כשהם לומדים, האינטואיציה שלהם אומרת מה נכון ומה לא. הם לא עושים את המבנים הלוגיים, האנליטיים האלה, שעוזרים להם לסדר את העניין. כמו שהם חשבו, ככה הם למדו. זה מאוד יפה, הדבר הזה היה. כמו שהם חשבו, ככה הם רקדו. ו- ואני חושב שאותו דבר גם כאן, יש את האנשים שהולכים יותר עם הכללים, ופחות בונים על האינטואיציה הטבעית שלהם. יש אנשים שהולכים יותר עם האינטואיציה הטבעית שלהם, ופחות מתייחסים לכללים. ברור בכל מקרה שצריך איזשהו שילוב של שני הדברים האלה. אנחנו לא יכולים בלי הכללים, וצריך מאוד להיזהר לא להצמד אליהם מדי. ומה המינונים? כל אחד כמה אמון שנותן באינטואיציה שלו, כמה היכולת האנליטית שלו, כי צריך יכולת אנליטית כדי להשתמש בכללים. אז בקיצור, זה, פה יש כבר מנעד שתלוי באנשים השונים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהלקח שעולה מהגמרא, זה שבסוף בסוף אתה משתמש בכללים וזורק. זאת אומרת, אתה מנסח כללים, אבל אתה לא נצמד אליהם. יש דוגמה יפה לעניין הזה, יש בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר, בבא קמא, הגמרא, הגמרא מביאה שם, מתחילה ככה, היה זה, היה פעם פאנל בספרייה הלאומית, היה סדרה כזאת של הרצאות בספרייה הלאומית, על התלמוד, וכל פעם הזמינו מישהו אחר, אז פעם אחת אני הייתי עם מאיר בוזגלו, פרופסור מאוניברסיטה העברית, אז עשינו פאנל ותומר פרסיקו היה שם, ומי, לא זוכר עוד מישהו, לא משנה, אז אני הצעתי להם שנעסוק ב... ב, ב, בסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר, בבבא קמא. עכשיו, הסוגיה מתחילה ככה, היא מתחילה באדר בחצר חברו שלא מדעתו. האם צריך לעלות לו שכר או אין צריך לעלות לו שכר? כן, מישהו נכנס לחצר של חבר שלו, משתמש בזה, האם הוא צריך לשלם לו? וגמרא מתחילה לדון, תלוי, החצר קיימה לאגרה, לא קיימה לאגרה. אגב, רעביד למיגר, לא עביד למיגר, זאת אומרת, הוא צריך מגורים, זאת אומרת, הוא חסך בזה שהוא גר שם, כי אחרת הוא היה משלם למגורים אחרים, או שהוא לא צריך מגורים, יש לו בית. סתם נכנס לשם בשביל להיות שם. הוא לא באמת צריך את זה. זה גברא דעביד למיגר או לא עביד. זאת אומרת, השאלה אם הוא נהנה. אחרי זה יש שאלה אם החצר קיימה לאגרה, אם היא עומדת להשכרה, כי אם לא, אז אם השתמשתי בחצר, מה הפסדת? אתה בין כל וכל לא תכננת להשכיר אותה, אז לא הפסדת שום דבר. אז השאלה אם אתה חסר או לא חסר. ואז הגמרא מגיעה למסקנה שבעצם השאלה היא, זה נהנה וזה לא חסר, חייב או פטור? מה זה נהנה וזה חסר, חייב? זה לא נהנה וזה לא חסר, פטור? והשאלה היא לגבי זה נהנה וזה לא חסר. עכשיו, מה זה המעבר הזה? המעבר הזה בעצם התחלנו במקרה, מישהו נכנס לחצר של חבר שלו, השאלה אם הוא צריך לשלם. והגענו בסוף לניסוח שהוא ניסוח של כלל. מה הדין בקטגוריה שלמה של מקרים, שזה נהנה וזה לא חסר, האם צריך לשלם או לא? שהמקרה של דר בחצר חברו שלא מדעתו הוא מקרה פרטי. אז המהלך שם בסוגיה היה, התחיל במקרה, ועבר לניסוח כללי, בצורה כללית. אבל אחרי זה כשאתם רואים בהמשך הגמרא, וגם בראשונים ובאחרונים, בפוסקים, שמתחילים ליישם את הכלל שזה נהנה וזה לא חסר, לא תאמינו כמה חילוקים יש. אי אפשר באמת ליישם את הכלל הזה. זה נהנה וזה לא חסר, חייב. אוקיי? אבל השאלה, מה זה אומר שהוא לא חסר? לא חסר כך, משטר של מבריח הרי, כל מיני תתי כללים כמובן שמייצרים שם כדי להסביר למה הכלל הזה לא רלוונטי פה ולא רלוונטי שם, אי אפשר ליישם באמת את הכלל הזה. גם אחרי שהגמרא כבר ניסחה את השאלה, לא בצורה של כלל, לא בצורה של דוגמה, אלא בצורה של כלל, עכשיו אתה רוצה להגיד, אוקיי, אז בוא, עכשיו יש לנו כלל, תמיד שאתה נהנה והשני לא חסר, צריך לשלם. אז בוא נראה עכשיו, הנה יש לנו מקרה כזה, אופ, מתברר שלא, בעצם אתה פטור שם. איך זה מסתדר עם הכלל שזה נהנה וזה לא חסר? טוב, פה זה משהו אחר, כי הוא לא חסר בצורה כזאת, והוא לא נהנה בצורה כזאת, ולא יודע, אתה מתחיל לעשות חילוקים. אזכיר לכם את הקהילות יעקב. אותו דבר. את ניסחת הכלל, הכלל הזה לא עובד כמעט על שום מקרה. אבל הכלל הזה עזר לך לחשוב על הסוגיה. אחרי שאתה חושב על הסוגיה, עזוב את הכלל בצד, זרוק אותו הצידה. וזה כלל שהגמרא עצמה ניסחה. הגמרא עצמה בדרך כלל מביאה את המקרה. הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך לעלות בשכר, אין צריך לעלות בשכר. המסקנה תהיה, צריך, לא צריך, לא משנה, לא תהיה המסקנה. עכשיו, אני כלומד מאוחר יותר, ראשונים, אחרונים, ואנחנו כלומדים של הגמרא, אנחנו מנסים לנסח את זה בצורה של כללים. מדובר פה במקרה של זה נהנה וזה לא חסר, ובגמרא בעצם כתוב שזה נהנה וזה לא חסר חייב. אוקיי? אז זה הכללים שאנחנו עושים. אבל פה הגמרא עצמה עשתה את הכלל. חסכה לנו, היא עשתה מהלך של אחרונים, הגמרא. ברגע שהגמרא מתחילה לנסח כללים, היא בעצם עובדת כמו אחרונים. בדרך כלל זה לא קורה, הגמרא מדברת על מקרים. את הכללים עושים המפרשים. אבל לפעמים הגמרא עצמה מנסחת את הכללים. ואפילו שם אנחנו לא מתייחסים לכללים האלה באמת. לא דבקים בהם עד הסוף. נעזרים בהם. אבל לא דבקים בהם עד הסוף. כי הכללים זה מין משהו שצריך כבדהו וחשדהו. עסק מאוד, מאוד מסוכן להסתמך על כללים. ולעומת זאת, הדבר שנראה לנו יותר מסוכן, להסתמך על תקדימים. לך תדע, זה כן דומה, זה לא דומה. אנלוגיה זה מין משהו כזה שהוא נורא לוז, כן? מין כזה לא, לא, לא חד משמעי. זה הרבה יותר אמין והרבה יותר חזק מאשר להשתמש בכללים. מביא אותך הרבה יותר טוב לכוונתו של מי שלימד אותך או מי שחוקק. אתה תקלה יותר טוב אם תשתמש באנלוגיות מאשר אם תשתמש בדדוקציות. זאת אשליה, אם אתה חושב שפוזיטיביזם הוא אפשרי. אגב, אחד המשברים הגדולים שהפוזיטיביזם חווה, זה משפטי נירנברג. משפטי נירנברג אחרי השואה, אחד מטיעוני ההגנה הידועים, כן, המפורסמים של הנאשמים, של הנאצים, קיימנו פקודות. נכון, וזה מה שהחוק בגרמניה קבע, ובסך הכל צייתו לחוק, מה אתה עושה ממני? אני צייתתי לחוק. תאשים את המחוקק, או לא יודע מה. איך מאשימים מחוקק בכלל דרך אגב? לפי איזה חוק אתה שופט את המחוקק? חוק הבינלאומי? אין דבר כזה. מה? בסדר, זה כבר לא משפט. אז מה אתה עושה שם? מה עושים עם טיעון הגנה כזה? טיעון ההגנה הזה בעצם הוא טיעון הגנה גרמני קלאסי. כי החוק הגרמני הוא פוזיטיביסטי. ובבחינת הגרמנים זה האופי שלהם. יש כללים, הם קראו לזה מדע המשפט, הם קוראים למשפט. אצלהם זה היה מושג כזה, מדע המשפט. המשפט היה מדע, מבחינתם. היה סט של כללים שאתה מיישם אותו כמו מתמטיקה, כמו מדעי הטבע. מדע מדויק. שטויות כמובן, אבל זאת הייתה האשליה שבתוכה הם חיו. וזה מה שזה הוליד. מה שזה הוליד זה, אוקיי, יש חוק, צריך לקיים אותו, זה הפוזיטיביזם. אז החוק שם אמר לעשות את זה, זה מה שאנחנו עשינו. והשופטים שלהם, או המשפט שעל פיו ביקרו אותם, או טבעו אותם, היה בעצם משפט הטבע, שזה האנטיתזה של הפוזיטיביזם. והוא בעצם אומר, נכון שזה היה החוק, אבל לא היית צריך לציית לחוק. לא היית צריך לציית לחוק. לחוק כזה אסור לציית. למה לא? לפי מה אסור לציית? לפי, כן, דגל שחור, זה הביטוי הציורי, אבל תכלס אומרים לך, אל תציית לחוק. זה הביטוי הישראלי הציורי, כן, משפטי נירנברג עוד קודם. מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר שמה שטבעו את הנאצים על זה, שהם היו פוזיטיביסטים. שאם החוק קבע, אז מבחינתם זה מה שצריך לעשות. מה אתה רוצה? אני כפוף לחוק, אני אזרח. איך אתה יכול לציית, לטבוע אזרח על זה שהוא ציית לחוק? זה אבסורד. לפי איזה חוק אתה תובע אותו? זה החוק שהוא מחויב לו, החוק הגרמני, זה היה החוק. מה אתה רוצה? זה בעיה עיונית לא פשוטה. לפי מה אתה תובע אותו? אני תובע אותו לפי העקרונות או הרוח שהחוק הזה היה אמור לבטא. והוא לא ביטא. היית צריך לא לציית לחוק. אם אישה לא תקיים את מצוות הקהל, כי זו מצוות הסוד בנגרמה, נשים פטורות, מה אתה רוצה? לא, היית צריכה להבין שלמרות שמצוות עשה זמן גרמה נשים פטורות, בהקל אתה מורה לקיים את זה. זה פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה, לאישה לא לבוא להקל. למרות שזה זה החוק, מצוות עשה זמן גרמה נשים פטורות. לא, זה הכלל. אבל החוק לא מתמצא בכללים. יש מצבים שבהם צריך להיות ברור לך שלא מצייתים לחוק.
מצב
אפס. מה?
שחייבת.
ש? אה, כן, שם יצרו את התת כלל כבר, מי שחייב בלב, חייב בעשה, חייב בלב.
זה
חייב
פוזיטיביסטים.
מה?
זה נירנברג, אז אמרו טוב, צריך להכין מסך כללי, משפט בינלאומי.
נכון, זה מה שעושים בדרך כלל. זה מה שעושים, אחרי שאתה עושה את הפריצה הכזויסטית או האנטי-פוזיטיביסטית, מגיעים הפוזיטיביסטים וכוללים כללים. אבל גם הכללים האלה ייפרצו באותה מידה. לכן, זה בסדר, אנחנו תמיד משתמשים בכללים, אני לא נגד כללים, אני נגד הצמדות אליהם. אחרי שאנחנו עושים את הפריצה הזאת, אנחנו באמת, מהפריצה הזאת אנחנו ננסח כללים חדשים, בדיוק כמו שקהילות יעקב עשה על הגירושים. ואז אתה תוקף גם אותם, ואתה, לאט לאט אתה מבין מה נכון. אתה נעזר בכללים, אבל אתה לא נצמד אליהם. אתה לא מתייחס לכללים כאילו שהם הדבר עצמו. הכללים הם המודל הכי קרוב שיש לך, אבל הם לא הדבר עצמו. זה בדיוק הנקודה. אנחנו תמיד עובדים עם כללים, אי אפשר לעבוד בלי כללים. אבל כבדהו וחשדהו. יש הסוגיה בנזיר של עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? כאלה שאת חבר הקייני. כן, זו הדוגמה שהגמרא מביאה שמה. אז היא קיימה יחסי אישות עם סיסרא, היא הייתה אשת איש. גילוי הראיות לא נדחה בפני שום דבר. נכון, זה שלוש העבירות החמורות. אז למה משבחים אותה על זה שהיא עשתה גילוי עריות כדי להרוג את סיסרא? זה עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? אז אנשים הראשונים והאחרונים נורא נבלים מהמושג הזה עבירה לשמה. זה אומר שאתה בעצם עושה עבירה, מותר לעשות עבירה, לא יכול להיות. אז הם הופכים את זה לאיזה כלל דחייה כזה, כמו עשה דוחה לא תעשה. יש כללי דחייה, כשיש התנגשות בין עקרונות הלכתיים, אז אחד גובר על השני. אז גם עבירה לשמה, כאילו נראה לפחות בהרבה ראשונים ואחרונים, יותר אצל האחרונים, אני חושב, יותר היסטריים, כאיזשהו כלל דחייה. ברור שזה לא נכון. עבירה לשמה זה אומר, זאת עבירה. אין לזה הצדקה הלכתית. אבל זה מה שהיא הייתה צריכה לעשות. זה מה שהיא הייתה צריכה לעשות, למרות שזאת עבירה הלכתית. אין הצדקה. נכון? לפי הכללים אסור לעשות את זה. אבל כשאתה נמצא בסיטואציה ההיא, היית צריך להבין שפה צריך לשבור את הכללים. ובפקודות של הדגל שחור, לא רק שזה מוצדק אם שברת את הכלל, אלא אם לא שברת את הכלל, יתבעו אותך. זה מה שקרה במשפטי נירנברג. אז פה אומרים לך, זה מוצדק לשבור את הכלל. אבל במשפטי נירנברג אמרו משהו יותר חזק. אם לא שברת את הכלל, אז אנחנו נתבע אותך. לא רק שאם כן שברת, אנחנו סולחים לך. לא. אלא אם לא שברת, יתבעו אותך. היית חייב לשבור. לא רק שמותר לך לשבור. היית חייב לשבור את הכלל. כי היית צריך להבין שהכלל הזה לא נכון. אותו דבר בפקודות של הדגל השחור, כן, בקיביה. פעולת קיביה, אותו דבר. זה הלנדוי שם, נכון? זה אמר שזה פקודה, או לא זילברג. זה אמר שזה פקודה עם דגל שחור שמתנוסס מעליה, כן, שהם ירו שם בקיביה. באנשים ששברו את העוצר שם משהו, שהיה כפר קסם או קיביה, לא זוכר, אולי כפר קסם. אז
גם בטוקיו, ביפן היה
משפטים
של הראש
הממשלה,
הם לא יודעים
לומר, הם אוקיי. היפנים הם יקס, אנחנו יודעים. זה אותה מנטליות. זה תרבות פוזיטיביסטית, זה הבעיה. תרבות פוזיטיביסטית, לכן הכל כל כך מתקתק ביפן. הכל מתקתק כי הכל לפי הכללים. הכל מתקתק, הכל על השנייה, הכל לוח, הכל. כמו גרמנים, זה אותה מנטליות. אבל זה גם הבאג שלהם. כי יש בעיות עם יצירתיות בחברות מהסוג הזה, למשל. טוב, זה דיון אחר.
גם הכלל שיש את זה, נכון.
אבל סובייקטיבי,
אם אדם יגיד,
שלמה, מתי יוצא מזה? ברור, נכון, נכון. אין מה לעשות. אי אפשר להכניס את הכל לתוך כללים. אין ברירה. אתה בסופו של דבר צריך להשאיר לבן אדם לקבל החלטות. אל תשלה את עצמך שאתה תוכל להכתיב לו עם כללים את התשובה הנכונה. אגב, אחד החששות הגדולים ממכוניות אוטונומיות, היום אני מפליג לכל מיני מקומות, מכוניות אוטונומיות זה זה.
אין את מי
להשאיר. לא שאין את מי להשאיר, זה התוצאה. קודם כל, יש חשש שהם לא ינהגו נכון כי לא תכנתו אותם נכון. מה עם בני אדם? מה, בני אדם תמיד כן נוהגים נכון? לא, אבל מכוניות, החשש הוא שאתה חי באשליה. אגב, החוששים הם בעיקר כאלה שלא מבינים בזה. הבעיה שלצערנו הם המחוקקים בדרך כלל, כי אחרת כבר מזמן היה צריך את מכוניות אוטונומיות. והחשש נובע מזה שאנשים תופסים את המכונית האוטונומית כאיזשהו סוג של רובוט שעובד לפי כללים, ולך תדע, הוא יכול להרוג לך פתאום 100 אנשים כי הכלל שם לא בדיוק עובד. כשההנחה שבני אדם לא עובדים לפי כללים, אלא הם מתמרנים, הם מבינים מתי נכון ומתי לא נכון, והם יפעלו בסדר. הם לא, האנשים האלה לא מבינים שמכונית אוטונומית גם היא לא עובדת לפי כללים. זה AI. היא לא עובדת לפי כללים. ולכן ברור שכבר מזמן, כבר לא היום, כבר מזמן, מכונית אוטונומית הייתה חוסכת המון המון חיי אדם אם היו מפעילים אותה. נכון? יש טעויות. כל פעם שמכונית אוטונומית טועה, זה מגיע לשיא הכותרות, כולם נכנסים להיסטריה, אסור לאשר. בני אדם, הורגים בני אדם מאות כל יום בעולם. מאות כל יום. שום דבר מזה לא מגיע לכותרות, זה לא מטריד את אף אחד. מכונית אוטונומית, פעם אחת הורגת בן אדם פעם בחמש שנים, זה מכונית חובלנית, כן? כמו הסנהדרין שהורגת אחת ל-70 שנה. מכונית חובלנית, לא ייתנו לה אישור לנהוג. למה לא? בני אדם, האלטרנטיבה זה בני אדם, בני אדם הורגים הרבה יותר. אבל יש פוביות. יש פוביות, לאנשים יש פוביות, זה הכל. זה הדבר היחידי שעוצר את זה, לדעתי. אותו דבר עם נשק אוטונומי, למה, כן, אני ממש מפליג היום, למה הצבא קורה היום, אתם יודעים, היום לא קוראים לכתבאמים כתבאמים, לחיזבאללה יש כתבאמים, לנו יש כתממים. אתם יודעים מה ההבדל בין כתבאם לכתמם? כתבאם זה כלי טייס בלתי מאויש, אסור כלי טייס בלתי מאויש. כלי טייס מאויש מרחוק.
שבנהלו,
מה זאת אומרת? אתה לא יכול להשאיר את המכונה לקבל החלטות. צריך להיות טייס אנושי. כמו מכונית אוטונומית. אז הקיבוס הלשני היום אומר, לא, לא, בטח, יש בן אדם שם. זה רק מאויש מרחוק. הטייס על הקרקע שמכוון את הקטמם הזה, הוא הטייס, אז אל תגיד שאין פה בני אדם. אין פה בני אדם, אבל יש טייס בקרקע, אז הכל בסדר. זה לא קטמם, זה קטמם. היום בצהלן זה השם, אסור להגיד קטמם. זה קטמם. רק לחיזבאללה יש קטבאמים, כי חיזבאללה הם רשעים, זה אנחנו יודעים. אבל צהל הם צדיקים, הצבא הכי מוסרי בעולם, אז אצלנו אין קטבאמים, יש רק קטמאמים. וזה עוד פעם, זו אותה פוביה מקבלת החלטות אוטונומית, אוטומטית של מכונות. ואמון חסר כל בסיס בקבלת החלטות של בני אדם. מכונות היום מקבלות החלטות הרבה יותר טוב מבני אדם. בהרבה מאוד מהתחומים, לא בכל מהתחומים, בהרבה מאוד מהתחומים. ולא נותנים להם לפעול כי יש פחד נוראי, כל פעם שמכונה מקבלת איזושהי החלטה לא בסדר, כולם נכנסים לוויברציות. זה פוביה מטכנולוגיה, זה הכל, שום דבר חוץ מזה. מה? אבל גם שם, זה הולך הרבה יותר לאט, בלי לדעת, אבל אני אומר לך, זה הולך הרבה יותר לאט ממה שזה היה אמור ללכת. בגלל החששות והרגולציה והכל, עוד פעם, יש היגיון לעשות רגולציה ולבדוק את הדברים, אבל האיטיות של הרגולציה עולה לנו בהרבה מאוד חיי אדם. כי הבני אדם עובדים פחות טוב מהמכונות, והמכונות בשביל שיאשרו להם להחליף בני אדם, הן צריכות להגיע לרמות שאין טעות בכלל. שבעצם מספיק שיהיה להם פחות טעויות מבני אדם בשביל להשאיר להם. לא צריך שלא יהיה, אתם יודעים, זה כמו הבדיחה המפורסמת, ששני אנשים הולכים ביער ועודף אחריהם נמר. בסדר? באיזה מהירות אני צריך לרוץ כדי להינצל? יותר מהר מהחבר שלי. נכון? אם אני ארוץ יותר מהר מהחבר שלי, הנמר יטרוף אותו. לא צריך לרוץ יותר מהר מהנמר. גם פה אותו דבר. בשביל להכניס את המכונה לפעולה, לא צריך שהיא תהיה מושלמת. צריך שהיא תהיה יותר טובה מהאלטרנטיבה, של בני האדם. זה הכל. אם היא יותר טובה מבני האדם, תכניס אותה, אתה חוסך חיי האדם. אבל לא, יש לנו פוביות. אבל הפוביות האלה לא מוצדקות. הפוביות האלה היו מוצדקות אולי אם המכונה הייתה מתוכנתת קלאסית. כי אז זה היה מכונה פוזיטיביסטית. זה היה מכונה שעובדת לפי כללים, וכללים באמת מפספסים. מישהו שעובד לא עם כללים, מקבל החלטות טוב יותר מאשר מישהו שעובד עם כללים. אבל ברגע שהגענו ל-AI, זה מכונה שלא עובדת עם כללים, אז יש את היתרונות של מכונה, גם של המהירות וגם של כושר העיבוד והכל, וגם את בלי החסרונות של מכונה, כי היא לא עובדת עם כללים. אז זה פשוט מושלם. צריך לשים את זה בכל מקום שרק אפשר. אבל הסינים לא מתרגשים מהרגולציות שלנו. הסינים עושים את מה שהם רוצים. הרגולציות הן רק עלינו, זה תמיד ככה. הרגולציות זה...
בצבא, אנחנו עושים שקוסטרסים, אבל...
בצבא, שאנשים סיימת שקוסטרסים. לא, זה עניין אחר. אז אל תאשר לקחת מהסינים, זה אני מבין. אבל למה אתה לא מפתח? משהו משלך. מה? אז לכן אני אומר, זה זוב, תעשה משהו משלך, לא סיני. אתה אומר שהסינים יתקפו את הסייבר. אחרי כל התקפות הסייבר האלה, זה עדיין יהיה יותר יעיל מאשר בני אדם. בני אדם לא צריך התקפות סייבר בשביל שהם יתקפו. כן, כן. טוב, אוקיי, אני מאוד הפלגתי, כן.
זה
שהבעלי,
זה
מה
שכל סופרים עליהם? יש
אדם שאומר
שהוא אומר, תסמוך עליו, אחרי
פעמיים שלוש, אחרי חודש,
הוא
כבר תסמוך 100%
על
המכונה.
וגם אומרים לך, תסמוך. מה הבעיה? תסמוך. וגם אני תסמוך את המכונה, שתגיע בטלפון.
ואז הוא אומר, שתגיעו אחרי חודש, שתגיע בטלפון. מצוין, תסמוך על המכונה, מעולה.
לא, אבל הייתי
סומך
יותר מדי על המכונה.
אז מה הבעיה? תסמוך יותר מדי על המכונה. עדיין
היא תעשה
את זה יותר טוב
ממך. זה ברור, אבל תסמוך.
מה אכפת לי ש...
זה העובדה שאנשים
סיפורים יותר מדי במהלך שמגיעים שאין איתם להחזיק את זה. נכון, זה בדיוק אותה פוביה, שלא יחזיקו, לא צריך שיחזיקו. המכונות כבר היום עושות את זה יותר טוב ממני, בלי שאני אחזיק. כבר מזמן, לא כבר היום, זה כבר שנים. הרבה יותר טוב מבני אדם, מכוניות אוטונומיות. זה ניסויים. טוב, אני באמת הפלגתי פה קצת בענייני ה... אני כבר לא אתחיל את הנושא הבא, אז נעצור כאן. זאת ההנחה של המושג דעת תורה. ההנחה היא שאחרי שהוא נטמיע מספיק סוגיות ומקרים וכו', הוא קיבל איזשהו ראש גם לתחומים שבהם הוא לאו דווקא מתמחה. אבל אני לא קונה את זה, כי אני לא חושב שיש קשר בין התחומים. אני כן מקבל את המושג דעת תורה, אני כן מקבל את המושג דעת תורה ביחס לשאלות הלכתיות. שם לדעתי יש יתרון לתלמיד חכם, על פני מישהו שהוא לא תלמיד חכם שלמד טוב את הסוגיה. אבל על דברים אחרים אני לא מקבל את זה. אני לא חושב שזה אותה רשת נוירונית. זה לא אותו סוג יכולת.
אתה רוצה להסתכל על העולם מתוך מבט של מה נכון מצד התורה, זה אני עשיתי. עצמתי את זה בראש שלי ואני משקפת
שם. עוד פעם, אם אתה מדבר על שאלות הלכתיות, אני מסכים. אם אתה מדבר על שאלות שלא קשורות להלכה, מה זה מצד התורה? אתה עושה, אם כדאי להשקיע בבורסה בזה או בזה.
מי?
זה אני מדבר, אם אתה מדבר על שאלות הלכתיות, אתה אמרתי, כן?
לא.
יש יתרון את המתחכם.
אני חושב מעשיות ברניום שיש בהם...
אותו דבר, זאת ההיבט התורני, יש לו יתרון. יש שם גם היבטים אחרים, ואז צריך לראות מה... איך אתה משקלל.
יש אנשים שיוצאים על זה מצד זה שאומרים, לא, אני צריך להוכיח לי, שיסביר לי בהוכחות מהגמרא למה הוא...
לא, אני לא קונה. יש איזה מימרה ידועה בישיבות, שכשהראש מביא ראיה לדבריו, יכול להיות שאתה יכול למצוא בג בראייה או ראייה נגדית. ואם הראש אומר יראה לי, אין לך מה להתווכח איתו, הוא בטוח צודק. זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, זה הרשת נוירונים שלו, עזוב את ה... אם יש לו רק ראיות, הוא לא מרגיש שזה כאן, יש לו ראיות, ראיות גם אני יודע להביא. אבל אם הראש כולו עומד פה על המאזניים, הוא אומר, תשמע, אני אומר לך שזה ככה, זה האינטואיציה שלי. אז זה בנוי על כל הניסיון ההלכתי שלו, זה לא משהו מקומי. אז שם אתה כנראה טועה.